שלום וברכה לכולם. אנחנו הולכים לצאת במסע מרתק בעזרת השם בעקבות ימי ספירת העומר. אנחנו סוטים קצת מהנושא שלנו שבדרך כלל מכוון מאוד לפרשת השבוע. הדפים בעזרת השם יגיעו עוד רגע, אבל תוך כדי המהלך אני מתלבט לדבר על פרשת תזריע מצורע, על רבי עקיבא, על ספירת העומר. כשהחלטתי בסוף ללכת על רבי עקיבא, בסוף גיליתי עד כמה זה קשור לפרשת השבוע שלנו בעזרת השם. אז אנחנו נפתח בשאלה, השאלה היסודית, מה הם ימי ספירת העומר? מה זה הימים האלה, ספירת העומר? אנחנו מתקרבים למתן תורה כמובן. אז קודם כל, מה זה הימים האלה? בצורה הכי פשוטה, אנחנו פוגשים את הימים האלה כזמן היסטורי שעם ישראל נמצא בהם, בין פסח, יוצאים ממצרים, לבין מתן תורה. אנחנו רגילים תמיד, כשבהקשר שאנחנו שומעים את ימי ספירת העומר, לחשוב שמהותם של הימים הם ימי אבלות. מה התוקף של ספירת העומר? ימי אבלות, אנשים אומרים לך, ימי אבלות על מותם של תלמידיו של רבי עקיבא. זה ממש לא נכון. זה מתחיל הפוך. ימי ספירת העומר מתחילים בהרבה לפני רבי עקיבא. כתוב בתורה, וספרתם לכם מאחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד מאחרת השבת השביעית ספרו 50 יום. אז ימי ספירת העומר הם הקשר בין פסח לבין שבועות. זה הדבר הראשון, זה הקומה הראשונה. מה התפקיד של הקשר הזה בין פסח לבין שבועות? מה העניין לחבר? בשבועות לסוכות אתה מחבר? בין סוכות לפסח אתה מחבר? לא? יש לך שלושת הרגלים. יש לך שלושה רגלים, פסח, שבועות, סוכות. מה העניין של החיבור הכל כך קריטי? רגע, לאט לאט, לאט לאט. אנחנו מתחילים משאלות, לאט לאט. מה העניין הקריטי כל כך של פסח לשבועות? אז במובן הטכני, עם ישראל כמובן מה מחובה. כי כשמשה רבנו יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד לפני, כשהוא עוד יוצא לתרוע, הוא אומר לו, תקשיב טוב משה, התוכנית האלוקית היא כזו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת, החיבור של יציאת מצרים ומתן תורה זה מהלך אחד. יציאת מצרים, יוצאים כדי לקבל תורה. אז כבר אנחנו מקבלים הבנה חשובה מה התפקיד של ימי ספירת העומר. הם ממש לחבר את יציאת מצרים למתן תורה. טוב, אז למה לא לעשות את זה מיד? אני יש לי פתרון יותר פשוט. אתה רוצה לחבר, זה כל כך, זה כל התכלית של יציאת מצרים כדי לקבל את התורה. אז בוא, אני אקצר לך טווחים. תעשה 3-4 ימים, 3 ימים, פאק, מגיעים להר סיני, מקבלים את התורה. מה הנקודה? כמובן, אומרים חז"ל, תלמיד חכם, אל יפסיע פסיעה גסה. תלמיד חכם, כשהוא נפגש בדרך, דרך זה לא בדיעבד. דרך, תמיד יש אנשים, אנחנו רגילים במציאות של היום, להתייחס לכל דרך כבדיעבד. איך אפשר לעקוף את הפקק? איך אפשר לזנק מעל הדרכים? איך אפשר לטוס מעל הערים? איך אפשר לקצר את כל הדרכים שיש בעולם? אומר לנו חז"ל, תנשום. תלמיד חכם, אל יפסיע פסיעה גסה. תלמיד חכם, כשהוא פוסע, יש תפקיד לדרך. יש תפקיד להליכה. יש תפקיד לתהליך. ולכן כנסת ישראל צועדת בין פסח לבין עצרת, היא לא צועדת פסיעה גסה. יש תפקיד לימים האלה. בין פסח לעצרת יש תפקיד לימים האלה. הימים האלה הם דרך שאנחנו צריכים לעבור, לעבור גם מבחינה נפשית, לעבור תהליך. ולכן זה קריטי לנו לנשום בכל אחד מהימים האלה, להתמלא מימי ספירת העומר. אבל אני רוצה בעצם במשך השיעור הזה לשאול את השאלה היסודית, מה הם משמעותם של ימי ספירת העומר? אז אמרנו שצריך לעבור תהליך. צריך ללכת מפסח, מיציאת מצרים, למתן תורה. מה התהליך שצריך לעבור? איזה תהליך? האם יש לתהליך הזה קשר למותם של רבי עקיבא ו-24,000 תלמידיו? זה קשור? או שזה שתי דברים שונים? אז בואו נראה. אנחנו ננסה לדעת האם בעצם יש קשר בין 24,000 תלמידים לבין ימי ספירת העומר. ודבר נוסף שאנחנו רוצים לשאול, זו שאלה שהטרידה אותי האמת הרבה 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 שנים, שאלה שבאמת כל פעם שאני שואל אותה מישהו זה מציק, זו שאלה ממש קשה, נוקבת. איך יכול להיות שאת רבי עקיבא, גדול תלמידי החכמים, אבי אבות התורה שבעל פה, שלימד אותנו שאם יש כלל גדול בתורה ובאהבת לרעך כמוך, איך דברי התורה שלנו, דרך אגב, התורה שבעל פה ואהבת לרעך כמוך זה דבר אחד, מה זה תורה שבעל פה? זה איך התורה צומחת בקרבי. לא רק אני מקבל של התורה, שזה מייצג משה רבנו, רבי עקיבא מציין איך התורה צומחת מתוכנו, איך אנחנו נהיים תורה, איך אנחנו מרבים את התורה, מגדילים את התורה ומצמיחים אותה. זה איך שאני נהיה אלוקי. ואהבת לרעך כמוך, זה לפגוש בכל אחד את אני השם שלו. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. רבי עקיבא הוא אבי תיבות התורה שבעל פה, כי הכלל הגדול בתורה היה ואהבת לרעך כמוך. זה רק הקדמה לקושיה. אז איך יכול להיות שרבי עקיבא לימד כל חייו ללמד, זה לחיות את זה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חי את זה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חי, זה היה החיים שלו. איך יכול להיות שהוא, 24,000 תלמידיו, מתו בגלל שהם לא נהגו כמו זה בזה? איך זה יכול להיות? זה פשוט שאלה. נכון, 12. הגמרא ביבמות אומרת 12,000 זוגים, נכון? הגמרא ביבמות, יש לכם את פה את המקור הזה, נכון? הגמרא במסכת, 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא. לא הכמות, בסדר, לא הכמות. זוגים, נכון, נכון. אז יש פה דגש, יש פה זוגות של תלמידים, חברותות, היו חברותות, נכון, היו חברותות, והם מתים בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. בואו נקווה שבדקות הקרובות פחות יהיה שאלות, אחרי זה בעזרת השם עוד מעט. אז איך יכול להיות הדבר הזה? שאלה קשה ונוקבת שבאמת הטרידה אותי הרבה הרבה שנים. אנחנו ננסה בעזרת השם להתחקות אחרי השאלה הזאת, מה המהותם של ימי ספירת העומר, מה הפגם, כלומר מה המהותם של ימי ספירת העומר, האם זה קשור לתלמידי רבי עקיבא, או שזה במקרה מתו בין פסח לעצרת, או ובסוף אם נצליח בעזרת השם להבין למה דווקא תלמידיו של רבי עקיבא מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. הרי רבי עקיבא דרש את כל העניין של אהבת לרעך כמוך, איך זה יכול להיות? אז נתחיל בעזרת השם את המסע שלנו, המסע של ספירת העומר. מה הם מהותם של ימי ספירת העומר? כמו שאמרנו, צריך לעבור תהליך. אומר הרמב"ן במקום מספר 2 אצלכם בפרשת ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ו, הרמב"ן לכאורה עונה על שאלה קשה. יש לנו שתי חגים שהם לא תואמים, שתי חגים מרכזיים שסביבם צובב כל הציר היהודי, חגי ניסן, חגי תשרי. חגי תשרי, נגיד אם נתחיל מהלוח בדרך כלל שבו, חגי ניסן, שתי צירים, שתיהם בזמנים הממוזגים ביותר שנמצאים בשנה מבחינת העונות, בזמנים שבו כנסת ישראל מופיעה במילואה, ימים שבהם אורם של ישראל זורח. זה אותה מחלוקת ממתי נברא העולם, האם מניסן, האם מתשרי. זה שתי צירים שסובבים את כל השנה כולה. דרך שתי הצירים הללו אנחנו נעים, ניסן וציר תשרי. ציר ניסן הוא הציר של איך כל המציאות יוצאת מן הכוח אל הפועל. כל המציאות הייתה בחורף, בתרדמה, בהתכנסות, ויוצאת החוצה אביב זה א' ב' מהמציאות של א', הכנוס, ב' לאט לאט לצאת. זה אב י' ב', אביב. זה ההתחלה של הכל י' ב'. זה צד אחד. יש גם צד תשרי. צד תשרי זה בדיוק הצד ההפוך. איך הכל נאסף, חג האסיף. איך הכל, כל הפרטים, מתאחדים. זה תנועה הפוכה. לא איך הכל יוצא מן הכוח אל הפועל, אלא הפוך. מה שיש בפועל, איך הוא נאסף. איך כל הדברים הפרטים נאספים. לכן ככה קוראים לחג האסיף, חג האסיף. אמר על מדבר על זה שיעור שלם, לא נחכים בזה. מכל מקום זה יש שתי הצירים האלה. יש חוסר התאמה בין חגי ניסן לחגי תשרי. חגי תשרי, יש לנו שבעה ימים ויש לנו יום שמיני. שמיני עצרת. הלא הוא חג מתן תורה, שמחת תורה. הרמב"ן עונה על שאלה שלכאורה מתבקשת. בפסח, שבעת ימים, כולם אמרו, למה נגמר? חלק אמרו, מזל שנגמר, כבר נמאס לנו מהמצות. חלק אמרו, חבל שנגמר. אבל זה נגמר. שבעה ימים וזהו. איפה יום השמיני? מה קרה לשמיני העצרת? מה פה? לא מגיע לנו איזה עצרת? על זה מדבר הרמב"ן שלפניכם. אומר הרמב"ן, בחג המצות, שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם, כי כולם קדושים ובתוכם השם, ומנע ממנו 94 יום, שבעה שבועות, 49, סליחה, יום, שבעה שבועות כימי עולם, וקידש יום שמיני כשמיני של חג. שמעתם את הרמב"ן? מה זה השמיני עצרת של חג פסח? שבועות. שבועות הוא השמיני עצרת. עכשיו פתאום נפתרת לנו עוד קושייה. למה הרגל השלישי בלי שבעת ימים? איפה השבעת ימים של חג השבועות? ברור שאין לו שבעת ימים. הוא שייך לפסח. אמנם יש לו שבעה ימים של תשלומים. זה משהו אחר. הגמרא לומדת שיש לו שבעה ימים, תפסת מרובת, לא תפסת, תפסת מועה, תפסת, לכן הם מסתבר ללמוד שבעה ימים של תשלומים מפסח ולא מצוקות. זה נכון, אבל זה שייך לסדר הקרבת הקורבנות. מהותו של חג שבועות הוא שמיני של חג פסח. זה מאוד מקביל, אם אתם שמים לב. בשמיני עצרת של סוכות אנחנו חוגגים את שמחת התורה. ובשמיני עצרת של פסח את קבלת התורה. זה ממש מתאים. השמיני זה הסדר של השמונה שבוקע מעל סדרי הטבע, הלא היא התורה שהייתה שעשויים המון יום יום, שהיא בוקעת מעל כל סדרי הטבע. זה השמונה ששייך למדרגת התורה, אומר הרמב"ן. עד כאן תראית לנו הרמב"ן כבר כמה קושיות. אבל אומר הרמב"ן, יש עוד נפקא מינה עצומה שלא שמנו לב אליה, והכל מודגש פה לפניכם רבותיי. והימים הספורים בינתיים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה שהרם בו את אישה הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש. אומר הרמב"ן, ממילא מה הבנתי? שכל הספירת העומר 49 יום זה חול המועד. כשאמרתי את זה לבת שלי, מה הדבר הראשון שהיא אמרה לי? יפה מאוד, בואו, אתם בראש של הבת שלי, כל הכבוד לכם, מצוין. ותבוא, אבל למה לנו חופש? חול המועד, מבסוטה. חול המועד ארוך. יש לנו חול המועד ארוך. יש לנו ימי קדושה, יש לנו ימי התעלות, יש לנו ימים שהם מקראי קודש, שבהם אנחנו שומע עלינו להיפגש עם האור הגדול שבין פסח לבין שבועות. מהו האור הגדול? בזה אנחנו נראה שתי בחינות. אור, שני בחינות. אחד, הבחינה האחת היא בחינת כבוד תורה. בחינה השנייה היא בחינת כבוד האדם. כבוד תורה וכבוד האדם. הימים האלה מוכנים על מנת שנתעלה בהם ונקבל בהם את התורה. איך מקבלים תורה? מקבלים תורה על ידי שאדם מכין את הפרט שלו, מכין את עבודת המידות שלו, עובד על המידות, ושתיים, שהוא מכבד ומוכיר ומעריך את התורה, הוא משתוקק אל התורה. אם אני יכול להגיד, זה בעצם, האם זה כל הזמן נבנה, הולך ונבנה, או האם זה נמשך. זה נמשך מכוח שבועות, האם זה יותר כאילו מפסח, הכוונה, בפסח הייתי סעורים, הייתי בהמה, חזור שאנחנו מקריבים את ספירת העומר. למה מקריבים קורבן עומר? מי שלמד מסכת סוטה יודע טוב מאוד. למה מביאים שעורים במנחת העומר? כי סוטה עשתה מעשה בהמה. וגם אנחנו אומרים דורשי רשומות, גם אנחנו היינו בהמיים. מתי? ביציאת מצרים. היינו בהמה. מה יש בך? נכון? עלה לו עובדה עבודה זרה, עלה לו עובדה זרה. גם אתה בהמה. בספירת העומר, ביום ט' ז' בניסן, למחרת הפסח. אתה מקריב קורבן של שעורים. אין דבר כזה קורבן של שעורים. חוץ מזה ומסוטה. אין דבר כזה. רק שתי יוצא דופן. קורבן שעורים, מנחת בסוטה ובספירת העומר. למה? כי אתה בעצמך בהמה. אתה מתחיל להתעלות בעבודת המידות. עד שאתה מגיע להיות בן אדם. בן אדם אוכל חיטה. חיטה זה קורבן שתי הלחם. הקורבן היוצא דופן מצד השני. זה וקורבן התודה, הקורבנות היחידים שקריבים חמץ. למה? כדי לבטא את הנקודה הזו שאנחנו נהיים בעלי דעת. אין אדם יודע לדבר, אין אדם נשם בו דעת עד שהוא לא תואם טעם דגן. אז מתי יש לנו ברוך השם דעת ואנחנו נהיים בני אדם? בשבועות. אז אם כן, כל הימים שבינתיים הם שייכים לתהליך הזה שהופכים מבהמה לאדם. עבודת המידות, עבודת המידות וכבוד התורה. אומר ספר החינוך, אתם רואים משורשי המצווה, הוא מדבר על ספירת העומר. מה הם שורשי המצווה של ספירת העומר? אומר הספר החינוך, הוא מדגיש בעיקר את הנקודה של כבוד התורה. שימו לב, על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמיים וארץ בישראל, וכמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, והיא העיקר והסיבה שנגלו ויצאו ממצרים, כדי שקבלו התורה בסיני ויקיימוה, וכמו שאמר השם למשה, זה לך עוד כי אנוכי שלוחתך, בהוציאך אתה ממצרים, תעבדו את האלוהים על הר הזה. כל המעמד הזה איפה היה? דרך אגב, מעמד הסנה? מעמד הסנה היה איפה? בהר סיני. מעמד הסנה, נמצאים שם שלושת השפלים הכי גדולים שיש. סנה, השפל מכל הצמחים, סיני, השפל מכל הערים, ומשה, הענב מכל האדם. ועליהם, הקדוש ברוך הוא משכין את התורה. על מי שענב. אין התורה ניתנת, אלא למי שמשים עצמו כמדבר, שאין בו שום דבר. אז ממשיך, אומר לנו הספר החינוך, תעבדו את האלוהים על הר הזה, ופירוש הפסוק כלומר, הוציאך אותה ממצרים, יהיה לך עוד שתעבדו את האלוהים על הר הזה. כלומר, שתקבלו את התורה, שיהיה עיקר. אומר, סתכלו איזה יופי, סתכלו מה הספר החינוך מדייק. וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, מה עוד תהיה? כשתוציא ממצרים תעבדון. כלומר, מה המטרה? המטרה זה לעבוד. זה לך עוד, תראה איך תלך שאני שלחתי, כשתוציאו תעבדון, אז תבין שאני שלחתי אותך להוציא ממצרים. כאילו בכלל משה אומר, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא שלח אותו עד שאין מתן תורה. רק שבהוציאך תעבדון את האלוקים, אל תדע שאנוכי שלחתיך. כלומר, כל השליחות הייתה בשביל להביא אותם למתן תורה.
ועדיין אנחנו מסכים, זה
יציאת
מצרים ולא
יציאת מתן תורה. נכון. ומפני כן, שם זה הלידה. ביציאת מצרים הכל כלול, זה הלידה. בלידה כלול הכל זה דיברנו בעריכות ביציאת מצרים, דיברנו על זה. שהכל זה זכר ליציאת מצרים, כי ביציאת מצרים הכל תמון, כי בראשית הכל תמון. בהתחלה, בלידה, הכל תמון. ילד הכל תמון בו. ביציאת מצרים זה לא שלא היה כלום. היה הכל גנוז. הכל בצורה מסותרת, הכל בצורה ילדותית. היינו ילדים, היינו בהמות, שבאופן פשוט, היה בנו את הקומה הבאה, רק שאנחנו צריכים לחשוף אותה ולעבוד עליה. יפה מאוד. ולכן, כיוון שכן, מפני כן, ממשיך הספר החינוך. כי כאן, אני מדלג לשורה הבאה, לפסקה הבאה. כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגלו ועלו כל הכל הגדולה שעלו. עליהם נצטבנו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנחשף לליבנו, כעבד ישאף צל. וימנה תמיד מתי יבוא העת הנחשף אליו שיצא לחירות. כמו העבד שרוצה, יש לו לוח חירות, כמו שיש לנו ספירת העומר, ספירת הגומר, כולם עושים ספירת הגומר שיוצאים לחירות מהבית ספר. אז זה ספירת העומר הפוך. מתי אנחנו יוצאים לחירות ומקבלים את התורה? כי המניין מראה לאדם, כי כל אישו וכל חפצו להגיע לזמן ההוא. מה אנחנו סופרים? תקשיבו, לפי ספר החינוך, כל לילה שאתם עומדים לפני ספירת העומר, האדם צריך להתמלא בהשתוקקות אל התורה. בכבוד התורה, בהשתוקקות אל התורה. האדם שואף קדימה. זה הנקודה השנייה של מושכני אחרי חנרוצה. כלומר, הנקודה שאנחנו בא משתוקקים להגיע לשבועות, זה ספירה. אדם סופר, מתי הוא סופר? כשהוא רוצה להגיע למשהו. זה התפקיד של ימי ספירת העומר. מה? מה? או, יפה מאוד. יפה. זה שאלה טובה. לפי זה לא ענינו עדיין, כמו שמאיר שמשון. הנה, וזה שאנו מונים לעומר, זאת אומרת, כך וכך ימים עברו מן המניין, ואין אנו מונים כך וכך ימים, יש לנו לזמן. למה? כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן. ועל כן, לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקורבן שתי הלחם של עצרת. אומר שמשון, אתה שומע מה הוא אומר לך? אומר, זה כשיש לך קצת זמן, אין בעיה. אבל כשאתה כל כך מתרגש ואתה רוצה להגיע, אם תזכיר, יש לי 49 יום, וואה, אתה תרגיש שזה רחוק ממך. אני רוצה, אחד יום לא אומר, אני לא מתעסק בעוד כמה זמן אני אגיע, אבל אני משייך לתוך המהלך הזה של השתוקקות לקראת מתן תורה. אז זה הצד הראשון של ספירת העומר, ההכנה לקראת שבועות. טוב, אחרי שלמדנו שהימים האלה כל כך קדושים, זה רק חידד לנו את השאלה. אז למה כולנו מתייחסים אליהם כימי אבלות? למה הם מתייחסים כימי אבלות? כי מתו את המדר של... אז למה הם מתו עכשיו? ריבונו שלום, אתה לא יכול להרוג אותם בזמן אחר? זה הזמן שהכי מועיל לרפואה. יש, אתם יודעים שיש, כתוב שהזמן שהכי טוב לרפואה זה בין אביב לעצרת. הכי טוב לרפואה. הכי טוב לרפואה זה בין אביב לעצרת. שם יש הכי פחות חולים. תסתכלו בממוצע. מתי יש הכי הרבה חולים? בחורף הכי הרבה חולים. בשיא הקיץ יש לך עוד כל מיני מחלות. איפה הכי פחות חולים? בין אביב לעצרת. ככה הגמרא אומרת. במקום אחר. אז למה הם מתו שמה? זה הזמנים שהכי, המגפות הכי פחות מתפשטות בה. למה דווקא בין אביב לעצרת, בין פסח לעצרת? אומרת הגמרא, אז לכאורה מתעצמת השאלה. בוא נראה. בוא נצא למסע שני, אחרי שהבנו מה תפקידם ועוצמתם של ימי ספירת העומר, שזה בעצם תיקון המידות והשתוקקות אל התורה, למה תלמידיו של רבי עקיבא מתו דווקא בזמן הזה? אומרת הגמרא בעקבות דף סמך ב' עמוד ב', אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. בכל דבר פה אפשר להתעכב שעות, אנחנו רוצים לרוץ לעשות מהלך אחד. מגבת ועד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. זאת אומרת, עוד מעט הגמרא שנייה רגע תגידי, והיה העולם שם, עדיין לא אמרו לנו מתי הם מתו. רק אמרו לנו שכולם מתו בזמן מכוון, בפרק אחד. כולם מתו בפרק אחד, כשכולם מתים בפרק אחד, אתה מבין שיש פה משהו עליון. כשכל התלמידים של רבי עקיבא דווקא מתים, והם דווקא מתים בזמן אחד, אין משחקים. יש פה משהו שצריך לעשות. יש פה איזה משהו ש... יש פה משהו שקורה לנו, שמדבר אלינו. והיה עולם שמם. עד שבא... כן, בבתחת ממגפה, נכון. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם. ומי הם רבותינו שבדרום? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. והם הם העמידו תורה אותה שעה. נקודה. אנחנו לא מתעסקים, יש לנו כל כך הרבה בבנה להתעסק פה, אבל תנה אומרת הגמרא, מביאה ברייתא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אומרת הגמרא, הפרק אחד שאמרתי לך מקודם, הזמן האחד, זה היה מפסח ועד העצרת. אם התבלבלת עד עכשיו וחשבת, טוב, אולי במקרה הזדמן לזה, לא, לא. מפסח ועד עצרת דווקא. בין פסח לבין עצרת. שם האמת. אמר רב חמא בר אבא, ואיתם רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מהי? אמר רב נחמן, אסכרה. שם מסבירים שאסכרה זה חולי אגרון. חולי אגרון, אדם בזה חנק, נכון? אז זה חולי אגרון. עוד מעט ניגע בזה אולי בהקשר של פרשת השבוע. מכל מקום, אז אם כן, הגמרא במסכת יבמות מספרת לנו שאם רצית להגיד שהזמנים האלה הם היו מקריים ובטעות זה התלבש דווקא בזמן הזה כי זה היה מגפה, אז הם מתו בבת אחת ואולי הם היו באותו בית מדרש, אז 24 תלמידים, אתם... לא, 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 אין מקריים, אתה אל תדחוק את זה. מ-24,000 תלמידים, כל התלמידים שלו מתו, בלי יותר מן הכלל, דווקא בגלל שתלמידיו של רבי עקיבא, וזה פלא, למה הגמרא מדגישה תלמידיו של רבי עקיבא? תגיד, 24,000 תלמידי החכמים שהיו, תלמידיו של רבי עקיבא זה קצת, זה לא נעים לנו, כי אנחנו אומרים, רבי עקיבא, אתה לימדת שינהגו כבוד זה בזה, אתה לימדת שכל אחד יהיה כבוד חברך, חביב עליך כשלך, ואתה מלמד, ואהבת לה רק כמוך, אז איך יכול להיות שהתלמידים שלך נופלים בדבר הזה? אבל מה קורה לי? מה? וזה ימי רפואה. אז איך זה יכול להיות? גם זה מצטרף לנו לשאלה. אנחנו נגיד, אנחנו נדבר, נגיע על זה. רגע, עוד רגע. רגע. חופר, נכון, היום היה. היום היה בגמרא. נכון. אני אסיף את מה שמורדי פה אומר. מורדי מקשה, מה שמי שלמד היום דף יומי, אז הגמרא הביאה שלוש שיטות בתנאים, למה שלוש שיטות בתנאים, איך לרבות, האם לרבות שאישה שותה קראת האם, ואז היא מביאה את הסיפור על נחוני החופר שיחין, שנחוני החופר שיחין, הגמרא במסכת בבא קמא מספרת עליו שהוא היה חופר שיחין למקדש, ורבי חנין בן דוסה סיפרו לו, תקשיב, הבת של נחוני נפלה לבור, אמר להם שלום. שעה ראשונה, שעה שנייה אמרו לו נפלה לבור, כבר שעתיים שמה, שלום. שעה שלישית אמרה להם, שעה שלישית אמר להם רבי חנין בן דוסה, עלתה והכל בסדר. שאלו אותה, תגיד לי, אתה נביא, אתה בן נביא? מאיפה אתה ידעת שזה? הוא אומר להם, לא נביא ולא בן נביא אני. אפשר שמה שעשה אותו צדיק ייקשל בו זרעו? שאלו אותה מה קרה, אמרה להם, באמת נזדמן לי איל אחד ומנהיגו איש זקן אחד, שאברהם אבינו שמו, זה אברהם אבינו, והוא ילה אותי מהבו. ובעצם מבואר שאדם צדיק לא נכשל באותו דבר. איך יכול להיות שתמידיו של רבי עקיבא נפלו בדבר הזה? מעצים את השאלה. והגמרא אומרת, ואף על פי כן מת בנו בצמא, והעריכו המפרשים להתעסק למה הוא מת בצמא, וזה לא, אין בזה בעיה. בסדר, לא, אני לא נוגע בזה. אבל לשנייה, אבל הגמרא, לכאורה, אי אפשר שצדיק ייקשל באותו הדבר שהוא מקפיד עליו. יפה. אז מכל מקום, בשביל לענות על הדברים האלו, אנחנו ניגשים למורנו ורבנו, המהר"ל, מורנו ורבנו, רבי יהודה לוי, בואו נראה אותו בחידושיו למסכת יבמות. אומר המהר"ל על הגמרא הזאת, וכולן מתו. אומר המהר"ל, רחמים, אתה מקשיב? יפה. וכולן מתו. פירוש. כאשר נוהג כבוד בחברו, דבר זה הוא עצם החיים. מה זה לא נהגו כבוד? מה אתה צריך כבוד? כבוד זה מיותר. מה אכפת לך? לא נהגו כבוד זה בזה. נו, אז מה? תוריד את הכבוד, לא צריך כבוד. אומר אמרה, לא, מה פתאום? כבוד זה עצם החיים. כבוד, ברוך כבוד השם, זה מקומו. כבוד זה מקומו של הקדוש ברוך הוא. זה כבוד, אנחנו מבקשים כבוד. כבוד זה לא סתם. לא נהגו כבוד, זה לא לפגוש את הצד האלוקי שבכל אחד. זה למחוק אותו. מה זה כבוד? כבד. יש לזה משמעות. כבד, יקיר. כבוד, לתת משמעות. כובד. יש פה משהו לפניי. יש פה משהו אלוקי. לא לנהוג כבוד, זה עצם החיים. כבוד בגימטריה, כמה זה יוצא לנו רבותיי? לא, לא חיים. 32. לב נתיבות. למד בית הימים שבהם נפטרו התלמידים. בגימטריה כבוד. בלג בעומר פסקו מלמות. ביום ה-33 כבר לא מתו. 32 ימים מתו. למה? כנגד כבוד. כבוד זה עצם החיים. וכמו שאמרו בפרק בני העיר במערכת הימים, לא נתכבדתי בקלון חברי. רגע, בוטה, אני מצטער, אני קשה לי עם כל השאלות, ואז שנייה, מכילה. במערכת הימים, לא נתכבדתי בקלון חברי. כלומר, מה אומרת, אומר המהר"ל, איך אני יודע שכבוד זה עצם החיים? כי הוא אומר, שאלו בפרק בני העיר את רבי יוחנן בן זכאי, שאלו, אם אני לא טועה, את רבי יוחנן בן זכאי, שאלו אותם, במה הלכת הימים? איך הלכת הימים? אלן, לא נתכבדתי בקלון חברי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ברגע שאתה מתכבד בקלון חברך, אתה לוקח חיים שהם לא שלך. אז זה לא להאריך ימים. מה זה להיות שייך לאורך ימים? להיות שייך לאורך ימים זה לנהוג כבוד באחר. זה לא להתכבד בקלון חברי. זה, במערכת הימים, לא נתכבד בקלון חברו. לכבד כל אחד. זה להיות שייך לאורך של הימים. להיות שייך לכובד של הימים. להיות שייך לכבוד זה להיות שייך לעצם החיים. לכן אומר המהר"ל, קודם כל, זה מידה כנגד מידה. אנחנו למדנו עכשיו בסוטה 7 דפים על מידה כנגד מידה. הכל זה על מידה כנגד מידה. אתה פגעת בעצם החיים, עצם החיים נלקחים איתך. זה הכבוד. כבוד זה עצם החיים. מי שלא נוהג כבוד זה בזה, לוקחים לו את החיים. וביאר מעניין זה גם כן בברכות אצל למדנו אורחות חיים, יזהרו בכבוד חברכם. שם ביארנו דבר זה כי הוא אורח חיים ממש. ואלו שלא נזהרו לכך מתו. ומילה מסיים, זה הדגש. ואלו שלא נזהרו, זה בעצם הדגש, כן? ואלו שלא נזהרו, לכך מתו. הם מתו, כי הם לקחו את עצם החיים, אז הם מתו. עד כאן ביארנו למה הם מתו, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. עכשיו המהר"ל ניגש לברר, מה קשור פסח עד עצרת? זה זמן שהוא לרפואה, זה זמן שהוא חול המועד, זמן קדוש, מה אתה עובד אותם שמה? מה אתה מתערבב לנו? ימי אבלות, כולנו פה עם זקנים גדולים, מה עכשיו אתה עושה לנו ימי אבלות באמצע ימי חול המועד? טוב, גם בחול המועד לא מתגלחים, זה מאוד מעניין. מסיבה אחרת לגמרי, שלא ייכנס מלווה לרגל, בדיוק הפוך, בגלל שזה ימים מכובדים. אבל פה אתה אומר לי, לא, לא מתגלחים כי זה אבלות, לא שומעים שירים. טוב? אומר המהר"ל, ומה שמתו מפסח עד עצרת, אני אסביר לך. אף שהזמן הוא יותר טוב מכל הזמנים. פה המהר"ל רומז למה שאמרנו בגמרא, שזה הזמן הכי טוב לבריאות. עם כל זה מתו, וגם מתו באסכרה מיתה משונה. למה? קודם כל, להודיע שחטאו ולא יאמרו בטבע מתו. יהיו תמיד מחקרים שיגידו, הם היו בבית מדרש אחד, היה מגפה, היה קורונה, כולם מתו ולא נזהרו כי הם לא שמו מסכות. תמיד יכול אפשר להנמיך, כל דבר אפשר להנמיך. אומר המהר"ל, בשביל שלא תנמיך, תקשיב טוב לגמרא ביבמות סמך ב'. הם מתו דווקא מפסח עד עצרת, כי זה הזמן הכי לא ראוי למות בו, והם מתו באסכרה שהיא מיטה משונה. זה לא מיטה רגילה, זה מיטה משונה, לא שכיחה. כדי לרומם אותך, שתבין שזה לא בטבע. אל תנמיך דברים. זה בדווקא. זה מכוון. ליודעך שחטאו ולא אמרו בטבע מתו. ועוד יש לפרש, כי הזמן הזה מפסח ועד... פה עכשיו המהר"ל מתקדם לקומה נוספת. קומה ושונה. למה הם פתאום פסח עד עצרת? בכוונה. כדי להגיד שזה, לא... שזה קרה משהו אלוקי ולא משהו טבעי. כי זה הזמן הכי לא ראוי למות וזה מיטה משונה. זה תשובה אחת. תשובה שנייה. אומר המהר"ל, ועוד יש לפרש, כי הזמן הזה מפסח ועד עצרת מורה על כבוד התורה. אתם שומעים? כבוד התורה זה זמן מיוחד למה? לכבוד תורה. זה הזמן שבו צריך להפגין את כבוד התורה. איפה? במי ספירת העומר. צריך להשתוקק אל התורה, צריך לכבד את התורה, צריך להעריך את התורה. זה הזמן שמוכן. ומדרגת התורה שהיא מתעלה עד שער החמישים. חמישים זה כנגד התורה. מה זה החמישים? זה הרמב"ן מעריך. ממש אותו רמב"ן שהבאנו בפרשת אמור. הרמב"ן עושה שם נפלאות. הרמב"ן כידוע היה גדול המקובלים. גדול המקובלים הרמב"ן. את כל הדברים שלו הוא אומר, אומרים עליו, האריז"ל, אני לא טועה, הוא אומר שהיה שהוא גילה טפח וכיסה אלפיים אמה. גילה טפח וכיסה אלפיים אמה. כל דברים שהוא אומר לך, יסודם בהררי קודש. הרמב"ן, בפירוש שלו לתורה. אז הוא אומר לך הרמב"ן, כל החמישים זה בעצם קבלת התורה אחת ארוכה. כי יש חמישים שערי בינה, חמישים שערי תורה. הם היו בממתת שערי תומעה, בכל יום אנחנו משילים מעצמנו שער תומעה ורוכשים שער קדושה. ולכן זה לא סתם הסדר הזה של חלק מהעיסוק וההכנה אל התורה והכבוד התורה. לכן אומר המהר"ל, כי מדרגת התורה שהיא מתעלה עד שער החמישים, ולפיכך הספירה שבע שבועות מדרגה אחר מדרגה. והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד זה בזה. לפיכך מתו מפסח ועד עשרת דווקא. והיו מתים שלא היו נותנים כבוד במספר זה. אתם רואים כבוד בגימטריה? למד בית יום. ובל"ג בעומר פסקו. אף על גב שאמר מפסח עד עצרת, מכל מקום הגזירה פסק בלמד בל"ג בעומר שלא חלו יותר, רק אותם שחלו מקודם ל"ג בעומר מתו לאחר ל"ג בעומר. הוא אומר, אף על פי שיש כאלה שאומרים לך שהם מתו אחרי זה, הוא אומר, לא, אלה שנגזר עליהם לפני כן הם מתו אחרי זה. אבל בגדול 32 יום זה היה העונש שלהם, כמניין כבוד. אז אם כן, לפי המהר"ל אנחנו קצת נחשף לנו בעצם פנים חדשות אומר המהר"ל, דווקא בגלל שהימים האלה הם פסח עד שבועות, משתי סיבות. אחד, כי פסח ושבועות זה הימים שהכי מסוגלים לבריאות הנפשית, אז דווקא שם אני מעורר אותם כדי שאתה לא תחשוב שזה טבעי. תשובה אחת. תשובה שנייה, אומר המהר"ל, כי זה הזמנים שמוכנים לכבוד התורה, להערכת התורה. לכן שם כל מי שלא נוהג כבוד, הוא שר מעצם החיים, וממילא הוא נפטר. הוא מת. יפה. המהר"ל פה ממשיך. מה?
למה
הוא
לא
התייחס
לזה?
מה זאת אומרת? מי אמר לך שהוא לא אומר? רבי עקיבא לא צריך להגיד. הגמרא ביממות מספרת שהוא אחרי זה הלך והעמיד את התורה. איזה תורה הוא העמיד? חמישה תלמידים. מה תורתם של התלמידים האלה לדעתכם? מה? אז אני אגלה לכם סוד, זה אולי קשור לשיעורים שנלמד בעזרת השם בהמשך. בדיוק, יפה מאוד. יש מדרשי רבה יותר מפורטים, יש כאלה שגם מוסיפים שזה שבעה תלמידים, חמישה תלמידים, אז שם הוא גם ממש מזהיר אותם. התורה של אותם חמשת התלמידים הייתה כנראה תורתו המסולטת של רבי עקיבא. התורה הזה, שנגיע לזה עוד רגע בסוף, אבל שנייה נתייחס לשאלה שלך. בסדר, עוד מעט. עכשיו, כל זה רבותיי, עד כאן לא היה קשור לפרשת השבוע שלנו. עכשיו אומר המהרש"א, המהרש"א שולח אותנו, אומר לנו, רבותיי, זה לא סתם מופיע, אתם זוכרים שאמרתי לכם מהשל"ה הקדוש, שכל פרשות השבוע הן מכוונות בסדר עליון, למה הן מופיעות דווקא בזמנים הללו? איך אותם 24,000 תלמידים מתו? בהזכרה. מה זה ההזכרה? זה בגרון, נחנקו. למה הם נחנקו? כי מה היה החטא שלהם? לא לנהוג כבוד. בין אדם לחברו. אם אתה לוקח את העבירה שמתארת הכי הרבה את הפגם של בן אדם לחברו, מה היא? לשון הרע. מי אמר לשון הרע? יפה מאוד. לשון הרע. לשון הרע היא אבי אבות הטומאה, בכל המובנים, היא אבי אבות הטומאה של כל הפגמים בין אדם לחברו. ברגע שאדם פותח את הפה על החבר שלו ורוצח אותו בלב, בפה שלו, אז אחרי זה גם, אחרי זה הכל זה רק נגזרות של זה, זה רק גילויים של זה. כמו שחזל אומרים, שבית מקדש השני נרחב על שנאת חינם, ומה הם מספרים לנו? על סיפור על קמצא ובר קמצא. נכון? שאחד מצמש לא טוב בלשון שלו, בדיבור שלו. אז אומר לנו פה, נכון? ומלשני בתי ובצב אומרים חזל, שהיו דוקרים, הגמרא שם אומרת, שהיו דוקרים זה את זה בחרבו שבלשונם. על זה הם מתו. כלומר, עיקר התמצית של שנאת החינם, מתגלמת בחטא לשון הרע. אומר המהרש"א, בואו נראה את המהרש"א בחידושי אגדות.
גם
שיניים,
לאדם יש 32 שיניים, וגם לב, כשאדם מוציא מהפה, זה לא משהו לא עושה, זה כמעט בטוח.
יפה מאוד.
לספור.
יפה מאוד, יפה מאוד. יישר כוח. מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, בואו נקרא את המהרש"א בפנים ביחד. אומר המהרש"א, ולא חש כל אחד והם על כבוד תורה של חברו, דאין כבוד אלא תורה. הוא לא חש על כבוד התורה של חבר שלו. אמרתם המהרש"א, לא נהגו כבוד זה בזה, זה לא סתם כבוד, זה כבוד תורה. זה מה שהם לא חשו. זה מה שהם לא הקשיבו. דאין כבוד אלא תורה, ולכך מתו במידה זו כי הוא חייך. ואמרו שמתו במיתת אסכרה, דאפשר דכל אחד דיבר לשון הרע. אתם שומעים? למה הם מתו בהזכרה, אומר המהרש"א? כי כל אחד דיבר לשון הרע, והיה מספר בגנות חברו, וסימן ללשון הרע, הזכרה. זה החולי הפנימי, הגרון, שאחראי להוציא את הדברים, את הדיבור, את כוח הדיבור. מי שמת בהזכרה, הוא פגם בלשון הרע. הם לא נהגו כבוד זה בזה. מה בעניינם של כבוד, של כבוד האדם? זה חס ושלום לא לדבר לשון הרע. כמובן, שפרשת הזריעה ומצורה מתחברות דרך היסוד הזה של המצורה, שזה כידוע הוא מופיע גם בתזריעה וגם במצורה. וכל העניין של המצורה, אומרים חז"ל, זה הובא אצלנו בגמרא גם בדף יומי, על שבעה דברים הנגעים באים, והראשון שבהם הלשון הרע. האדם שמדבר לשון הרע, אדם שחי, מה זה לדבר לשון הרע? תקשיבו טוב, למה הוא מקבל צרעת? מה עושה אדם שמדבר לשון הרע? לכאורה הוא צודק, מה אתה רוצה? אני ראיתי שפלוני, אני רוצה לקעקע את כל הרוע שבמציאות. אני אפרסם את כל הרע שיש במציאות, ואני אגיד לאנשים שיפסיקו להיות רע. אני אתן ביקורת. ככה כל התקשורת שלנו... טוב, לא. ככה כל התקשורת רוצה לעבוד, נכון? היא אומרת, אני אפרסם את הרע. זה אמיתי. שלחתי כתבים לשם, ראיתי. טוב, רוב הפעמים זה גם הוציא שם רע. רוב הפעמים. רוב ככל הפעמים זה גם הוצאת שם רע, כי תמיד זה הגזמות, ותמיד זה... זה... בסדר. אבל גם כשזה אמת, לכאורה מה הבעיה בזה? אני מדבר את מה שקרה. מה הבעיה בלשון הרע? מה החטא היסודי בלשון הרע? נגיד שהוא אמת. לשון הרע, רבותיי, לשון הרע זה לקחת את הצד החיצוני של האדם ולהנציח אותו ולהגיד זה הוא. תקשיבו טוב. מה זה לשון הרע? הרי האדם הזה בפנימיותו הוא טוב. בפנימיותו הוא טוב. אלא מה אני עושה? אני בלשון הרע אומר, החטאים שלו זה הוא. זה הוא. באמת, הנשמה היא תאורה. נשמה שנתת בי תאורה היא. לכל אדם יש צד חיצוני וצד פנימי. מה אתה מנציח? כשאתה בא להגיד מי הוא, מה הוא? הוא עשה כך וככה. הוא עשה זה. זה הוא, זה הוא. אתה מנציח את הצד החיצוני. לעומת הצד הפנימי, לכן תבוא ותפרח צרעת, שתדגיש לך עד כמה אתה נתת כובד ומשקל לצד החיצוני של האדם, אז תפשה בך הצרעת. נכון, מצד נכון, נכון, יפה מאוד. מתי תדון לקו זכות? מתי תסתכל על כל האדם, על הסוד הכללי שבו, על הצד הפנימי שבו, נכון. אז תורתו של רבי עקיבא היא ההפך מלשון הרע. תורתו של רבי עקיבא היא התורה הפנימית שהיא הפוכה מלשון הרע. זה אולי, בלי נדר, נראה בהמשך בעזרת השם. אבל מכל מקום תלמידיו מתים בגלל לשון הרע, כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. מי הוא כן זה שנוהג כבוד תורה? מי הוא זה שכן האבא של הדרשות של לנהוג כבוד בתלמידי חכמים? רבי עקיבא. אומרת הגמרא במסכת פסחים, דף כ"ב עמוד ב', מי כן נוהג בכבוד התורה? רבי עקיבא. כי אתם יודעים, היה פעם אחד, קראו לו שמשון העמסוני, יש כאלה אומרים שקראו לו נחמיה העמסוני. הוא כתב ספר. אני אומר את זה, אני מצטט כמו הרב שלי, הרב דוד, ככה סיפר את זה, זה כזה מתוק. הוא הוציא ספרים, הוציא ספר דרישת אתים, על ספר בראשית, על ספר שמות, על ספר ויקרא, על ספר במדבר. הוא בא להוציא הספר על ספר דברים, על כל העתים שבתורה. הוא נתקע. כתוב את השם אלוקיך תירה. מה הוא יעשה עם העת הזאת? שמעון העמסוני, מה עשה? מחק ולקח, שלח, השמיד את כל הספרים על ספר בראשית, בשמות, ויקרא, במדבר. אין, כיוון שראה שהוא לא יכול לדרוש את. הוא אומר, אני לא עכשיו לדרוש למחצה, אני אתחמק, יגיד שאיזה. לא, אין משחקים אצל שמעון העמסוני. הוא פרש. אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הפרישה, עצר במקום. אנחנו תמיד, בסדר, לא, אני אסתדר עם העת הזה, נסגור את הפינה. העיקר לדרוש את מה שרצינו. לא, שמעון העמסוני היה קשור לדבר השם. רבי עקיבא בא ודרש את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. אתם שומעים מה רבי עקיבא דורש? קודם כל מה הוא דורש? כבוד תלמידי חכמים. כבוד התורה. רבי עקיבא דורש על כבוד התורה. כל תלמיד חכם זה גילוי אלוקי. כל עם ישראל זה גילוי אלוקי. למה הוא הצליח לדרוש את כבוד התורה? איך הוא ריבה בכזאת קלות את השם אלוקי חתירה? אז שמעתי ממורי ורבי הרב דוד אומר, הוא אמר, הוא ראה את שמעון העמסוני שהוא פורש אחרי שהוא חיבר ארבעה ספרים, ארבעה כרכים, והוא פורש, אז הוא הבין, וואו, את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. כאלה תלמידי חכמים יש לנו, אך את השם אלוקי חתירה. כשהוא רואה את שמעון העמסוני, אז הוא מצליח, מי שקיבל שכר על הדרישה, כשם שקיבל שכר על הפרישה, כשם שקיבל שכר על הדרישה, זה אדם תלמיד חכם כזה גדול, אז הוא מבין מה זה את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים שהם אלוקיים. אבל מכל מקום כל זה רק מעצים לנו את הקושיות. אז רבי עקיבא אומרה דכבוד תורה, רבי עקיבא אומרה דאהבת לרעך כמוך, והתפקיד של ימי ספירת העומר זה כבוד תורה והתעלות המידות בבחינת ואהבת לרעך כמוך. למה דווקא 24 תלמידיו מתו? הם לא היו תלמידים שלו. מה זה תלמיד של רבי עקיבא? זה ללמוד ואהבת לרעך כמוך. באמת הקושיה הזאת התקשיתי בה הרבה 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 שנים. אבל אני אנסה לתת טוב טעם ודעת, אני אנסה כבר, יש כאלה שהרבה שהסבירו בכל מיני דרכים שונים ומשונות. אני איך התחברתי לנקודה שמופיעה במערל, על חידושי הגדות לסוף פרשת נוח. המערל שם שואל, איך יכול להיות שכתוב וימות ערך בחרן ואומר השם אל אברהם לך לך? הרי זה לא קרה, זה לא הסדר. תרח מת הרבה הרבה שנים אחרי שאברהם הלך לארץ ישראל. שואל המערל, לא שואל המערל, רשי כבר שואל את זה. רשי שואל ומתרץ פלא. רשי אומר הוא מתרץ לתירוצים, התורה חיסתה כדי שלא יחשבו שאברהם לא קיבל כבודו, זו תשובה אחת. התורה חיסתה עליו שלא ידעו שאברהם לא זה, ועוד תירוץ שני, שהרשעים בחייהם קרויים מתים. ככה רשי הרג את תרח במקום. הרשעים בחייהם קרויים מתים, זה בסדר להרוג את תרח בחרן אף על פי שהוא עדיין לא מת, כי רשעים בחייהם קרויים מתים. ופה הבן עומד ושואל, רגע, אם רשעים בחייהם קרויים מתים, אז תרח גם לא נולד. מה זה רשעים בחייהם? מתי הוא התחיל להרשיע? רק עכשיו, כשאברהם, תרח התחיל להרשיע עוד הרבה לפני שאברהם הלך לארץ כנען, כמו שהמדרש מספר, בגיל 3 שנים הוא כבר היה מוכר של, כשאברהם היה בן 3 שנים, הוא היה מוכר של עבודה זרה בכל העיר. אז מה אתה מספר לי שעכשיו הוא מת? אם הרשעים בחייהם קרויים מתים, אז הוא מת הרבה לפני כן. הוא אומר, זה המערל, עכשיו המערל, על הרשי הזה, המערל בגור ראייה לתורה אומר כך, עד עכשיו, כשלא העיר האור של אברהם בעולם, מה היה המשמעות של עבודה זרה? זה הליכה אחרי הטבע, הליכה פשוטה, אחרי האלילים. מתי תרח מת? מתי שאברהם הולך לארץ כנען. לא באמת. באמת, באמת, הוא מת. מה הכוונה? הכוונה שכשהאור של אברהם מבליח, ויאמר השם אל אברהם, הבחירה האלוקית באברהם מופיעה, תרח במקום מת. לא מבחינה פיזית. במהות הוא מת. במהות כל הרשעה כרגע תובד. למה? כי כשהאור מופיע, כל החושך מסתלק. רבי עקיבא, זה בעזרת השם אולי יהיה השיעור הבא, אני לא יודע, אני לא מתאפק מראה שאני התחלתי. רבי עקיבא חידש חידוש שלא היה בכלל בבית המדרש שלו. הוא חידש שבאהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ברגע שהוא חידש את זה, זה הלך ונחשף והלך ונבנה, קומתו של רבי עקיבא, זה לא היה בשנה אחת, זה לא היה בבת אחת. זה הלך ונחשף. ברגע שהוא העמיד את קומתו 24 תלמידים, התורה שלו יצא לאור. מה תורתו של רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך. ברגע שהאור הגדול הזה הגיע, זה טבע מכל הדור להפסיק ללמוד את התורה שלהם מקודם. הייתה להם תורה. זה שיעור הבא, מרתק, פשוט מרתק. היה להם תורה גדולה מאוד. אלא שהתורה הייתה בבחינת בשר ולא בבחינת עצמות. ואני פה רומז לכל השיעור הבא שרבי עקיבא רצה לשבר את העצמות של תלמידי החכמים בכל הדור שלו. כי התורה שלהם לא נבנתה על גבי העצם, היא הייתה רק בבחינת בשר. שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נמשיך את הדבר המרתק הזה, כשהנושא יהיה חמורים מול כלבים בעזרת השם, ואידך פירוש הזיל גמור בעזרת השם. אשריכם ישראל.